ערב טוב וברוכים הבאים. אני מניח שרבים מכם זקפו גבות לביקרה נושא השיעור, שהרי לכאורה מה נשתנה צריך ללמד בגן ילדים ולא בישיבה גבוהה, ועוד נזקק לנושא הגננת במהלך השיעור. ועם זאת, אולי דווקא בגלל הטריוויאליות לכאורה של הנושא, או לכאורה שאין מה ללמוד בו, אני חושב שהוא יכול דווקא לשקף את חוויית הלמידה, שדווקא באשר למה שליבנו גס בו, שדומה שאין מה ללמוד עליו, נראה במהלך הלימוד שהטקסט הקצר והידוע כל כך והפשוט של מה נשתנה, הוא מקפר בתוכו יסודות גדולים לגבי הבנת ליל הסדר, ואולי לגבי הבנת רציפות המסורת ודרכי הנחלתה לדורות הבאים, כולל הנחיה דידקטית ופדגוגית מסוימת. ואני מקווה שהוא גם יתאים אתכם ההורים ואיזושהי טעימה גם מהגישה, האופן שבו פה בית המדרש אנחנו לומדים, ובזה תוכלו להיות שותפים קצת יותר גם לחוויה של הבנים. אני רוצה לפתוח לפני שנושא קצת לתחות על קנקנו של מה נשתנה, ישראל הצבעה על מאפיין יסודי שעומד בבסיס המבנה הזה ששואלים מה נשתנה, והיא ההנחה שסיפור יציאת מצרים נערך כדיאלוג. יש מי ששואל ויש מישהו שאמור לענות לו. בלשון הסוגיות, יש מי שמכונה מי שאומר האגדה. הרמב״ם מכנה אותו, מישהו שקרא את הרמב״ם, הקורא. יש מישהו שנקרא הקורא, ובלשון ימינו אני מניח שקוראים לו עורך הסדר. מישהו שמנהל את העניינים, שנשאל את עצמנו באשר לתבנית הזאת, הרי שהתבנית הזאת מושרשת בתיאורים של סיפור יציאת מצרים בתורה עצמה. זה מתואר תמיד כאו אבות שאומרים לבנים, או כבנים ששואלים את האב, והיה כי ישלחה בנך, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, והגעתה לבנך. והתבנית הבסיסית הזאת שמועברת למתכונת של השאלות של מה נשתנה, של התשובה, של אומר האגדה, היא תבנית שגם מציבה אולי איזשהו מסגרת, איזשהו בסיס ראשוני לאתגר אולי המרכזי של הלילה הזה. אתגר שבתורה הוא בקונטקסט אחד, ולדורות הוא כבר הופך להיות בקונטקסט אחר, מה שמשנה את טיב ההתמודדות איתו וגם את הגדרתו. וזה באשר לצורך להנחיל לדור הבא את התכנים שמצויים בבסיס עולמנו. שבתורה עצמה, בפשוטי המקראות, מדובר ביוצאי מצרים עצמם שמנסים להנחיל את חוויית יציאת מצרים, את ההזדהות עמה לבנים. מה העבודה הזאת לכם? האבות יצאו ממצרים, מבינים למה הם מקריבים קורבן פסח, אבל למה מי שלא יצא ממצרים שיקריב קורבן פסח? והרבה פרשיות שעוסקות בסיפור יציאת מצרים עם סביב הכניסה לארץ, שבעצם סביב מעבר דורי. ובעוד שבתורה הפער בין האבות לבנים הוא מאוד ברור, דור יוצאי מצרים עומדים בפני האתגר להנחיל לדור הבא את ההזדהות עם החוויות שלהם. נעביר את זה לדורותינו אנו, מבחינת דור תשח שמתקשה, הוא עומד בפני האתגר להנחיל את עולמו הערכי החווייתי למדינה הנורמלית יותר אולי, אבל הפחות ערכית של דור הבנים והנכדים כבר. כאשר אנחנו עוברים, מספיק לעבור דור, אבל ודאי שיעברו הרבה דורות, הרי שגם האבות לא יצאו ממצרים וגם הבנים לא יצאו ממצרים. אבל מדובר בכל זאת באתגר עם תשתית דומה, אבל כאמור, בכל זאת צריכה להיות קצת שונה. מדובר בדור אבות שהתחייב למסורת אבותיו, שעומד בפני האתגר והצורך להעביר אותו לבנים, ולכן הזוקור כולו הוא על הבן ועל הצרכים החינוכיים שלו ועל המסתיון לצרף אותו עלינו לשולחן. זה המתכונת הבסיסית של סיפור יציאת מצרים. שמה נשתנה באופן המוכר לנו, שמים ילד על כיסא, בדרך כלל הוא בין, בין כמה הוא? טוב, תלוי בגיל הילדים בבית, אבל באיזה גיל הוא מתחיל? אז אני אגיד לכם, כשהאחי הגדול, שהוא תמיד חכם חשוב היום, היה בן 3, אמא שלי התגעתה שהוא יודע את הקושה הראשונה של מה נשתנה. אז סבתא שלה, אמו של הרב סולובייצ'יק, שמעה את זה, בבוזי אמרה לה, מה זה, אביך שהיה בן 2 ידע את הכל. לפני 3 שנים, את הבת שלי הקטנה, את הבת 2, היא ידעה כל מה נשתנה. אז אמרתי לאמא שלי, תלכי לקבר של סבתא שלה, ותגידי לה, מי יגלה הפער מעינייך, הנכדה, הנינה שלך. שנה אחרי זה, זה היה פסח שלך בשבת, קיצור, היא נזדמה בתחילת ליל הסדר, ישנה כל הסדר. אמרתי, באתי על עונשי. אבל אנחנו לוקחים ילד קטן, 4, 5, 6, 7, כן? בגיל 8 הוא כבר מתבייש כבר לשאול את השאלות האלה, כן? ואומרים לו, תעמוד על הכיסא ותדקלם לפני כל הסבים והסבתות והדודים והדודות, שאלות של מה נשתנה. ואנחנו כל כך גאים בו כי הוא יודע לשאול, זה מאוד מאוד ממלא אותנו גאווה, כן? ואני רוצה לשאול כמה שאלות לגבי הטקס המעניין הזה. וזה, האם השאלות האלה הן שאלות של ילד? באמת ילד אמור להגיד, אוי, לא, לא מוכלם, אני זה נוצר. זה שאלות של ילדים? ומאיפה הוא יודע לשאול את השאלות האלה? שאלה זה בצורה אחרת, הוא שואל על משהו שהוא לא ראה בכלל. אז כולם יודעים את התשובה, אמרתי אותו בתחילת השיעור. מאיפה הוא יודע לשאול את השאלות האלה? הוא הולך לגן, נכון, הוא הולך לגן, והגננת התאמנה איתו ולימדה אותו, ואם הגננת לא מספיקה, אז אחרי זה מהשנה אבא ואמא אימנו אותו, לימנו אותו, והוא סך הכל פולט אותם, ואני לא בא להמעיט בערך של הדבר הזה, אני חושב שזה חשוב ללכת ולהתכונן וכו'. מצד שני, נעדר איזשהו ממד של ספונטניות או של עניין אמיתי, כלומר, שבחלק זה מה שמכניס אותו לעניין, או מי שנותנים לו תפקיד בהצגה הזו, הוא רוצה לבוא להצגה. בן שלי, לא הקטן, אחד מעלה, הוא עכשיו קיבל סידור, והוא ידקלם שורה של משהו, איזה פזמון שיר כזה של 4 שורות. הוא חודשיים דיבר על זה, להתאמן, והוא היה מאוד נרגש לקראת זה, וטוב עשתה המורה שלו, שאמרה לו, בוא תתכונן. אז זה עולה תשובה אחת, שולחים לגן. מי שעיין בגמרא, בקוף תדבב, היה יכול לראות שכנראה בזמן הגמרא לא היה גן, או לפחות אביי לא הלך לגן. כי מה קרה לאביי? אתם קראתם את הסיפור? כן, אביי יושב בסדר של רבא. זה מי שרוצה להסתכל עכשיו בפני, בשורה 10. אביי אבא יתיב קמי דה רבא. למה אביי יושב בסדר של רבא? כי הוא יתום שגדל בביתו של רבא. וחזה דקמד לתא קקליקמי. כאן אנחנו רואים את אביי פעם ראשונה בחייו, רואה את מה שנקרא עקירת השולחן. כדי להבין את עוצמת התדמה שאחזה באבייה, אנחנו צריכים קצת להסביר לעצמנו מה משמעות עקירת השולחן. היום אנחנו מקיימים את זה באמצעות עקירת הורדת הקערה. זה לא עושה רושם על אף אחד, כך אני מניח. אבל עקירת השולחן באותם ימים, מדבר על זה יותר בהמשך, היו לכל אחד מהם שולחנות אישיים כאלה, היו אוכלים בעצבה, לא היה שולחן גדול שיושבים סביבו, אלא היו שוכרים בעצבה עם מגש קטן, ועקירת השולחן, הקביבלן שלו היום היה, לו היינו מפנים את כל הכלים ומצירים שהארוחה הסתיימה. אני יש לי איזה יתר הרע שעוד מקדמים בי, אני לא יודע מתי אני ארגשים אותו, כי אני עדיין לא עורך סדרים לעצמי, שכשמגיעים לעקירת השולחן לפנות את כל הכלים, להוריד את הכלים, נשים בכיור, עושים במדיח, מה שבלשון ימינו, ובאיזשהו מקום זאת הצרה שהארוחה הסתיימה. זאת עקירת השולחן, שבשל אביי, והגננת כנראה לא הסבירה לו שזה הולך לקרות, ואביי פשוט שואל בספונטניות מוחלטת את השאלה הכל כך פשוטה, אמר לו, עדיין לא כאכלינה, עתו כמה קליטה כביכמן, אני רעב, אני רוצה ארוחת ערב. זה ברור שאביי בתדהמה מוחלטת, ורבא מתמלא בגאווה עצומה, אמר לי רבא, פטרתם לומר מה נשתנה. יש פה גמרא ברורה שמעודדת את הספונטניות של השאלות, ובאיזשהו מקום, נראה להמשך, אולי נכון לשמור על האיזון בין ההכנה, וזה מעורר עניין לבוא לבין, להשאיר כמה הפתעות לדרך. כמה אפשר להפתיע במה שקורה כל שנה אותו דבר? זאת שאלה לא פשוטה. התשובה היא שכל שנה הגיל עולה, אז הרמה עולה, או משהו משתנה. והיות וזה משיב ושואל, כשהילדים שלנו גדלים, גם אנחנו גדלים, או צריכים כל פעם להעריך מחדש את מערכות היחסים, אבל מבחינה בסיסית, הגמרא שם מראה דווקא, הייתי אומר, תבנית, שאין גננת, שיש ספונטניות, וזה תבנית טובה, וצד התבנית שאנחנו מעשים של הגננת. עכשיו, אני רוצה לשאול את השאלה, ששנים אני חפש את התשובה, ואיפה התשובות לשאלות של הילד? זאת אומרת, הילד שאל את כל השאלות היפות של מה לסתם, אבל איפה עומדים לו על זה? איפה התשובה על זה אתכם? אתה כל שנה עומד לילדים שלך, איפה התשובה? כל הסדר הוא התשובה. אם היית עושה מבחן לתלמיד שלך, בקורס שלך באוניברסיטה, היו כותבים לך את כל מה שאמרת כל השנה, היית אומר, זו תשובה? איפה הפוקוס? רגע, הוא שאל שאלה ממוקדת? איפה התשובה? תגיד לי. אין לך פה אתם לא עורכי סדרים? תגיד לי, איפה אתם? מתי אתם עונים, שאלו אתכם שאלות, להתייחס ברצינות לשאלות? איפה התשובה? נגיע עוד מעט לרמב״ם, את צודקת. רוב מי ששאלתי אותו דווקא כן היה מיניב לענות. בדרך כלל אומרים לי, התשובה היא עבדים היינו. מי שאומר שזו התשובה, למה הוא אומר את זה? סיבה פשוטה. זה הטקסט הבא, כלומר, אם אומרים, אני שואל, אז התשובה היא עבדים היינו. עדיין אני שואל, איך ילד או אנחנו אמורים להבין מעבדים היינו, למה יש את ארבעת הדברים שמצוינים בשאלות של מה יש שאלה, אבל מרגישים? איזושהי תשובה לא כל כך ממוקדת, נאמר ככה, כן? טוב, עוד נחשוב על השאלות האלה.
התשובה לילד זה רק בעשייה יכולים,
אך ורק. אך ורק.
לא יתקורא קוראים בכל העבדים, ממש לא. רק בעשייה, הוא רואה מתחילים, הנה מתחילים, הנה מתחילים. הוא רואה, הנה, זה התשובה, כולו מרור, הנה מרור, הנה עכשיו. זה התשובה, אחרת, רק עשייה.
אתה אומר דבר מאוד מאוד חשוב, שילדים צריכים גם מעשים, לא רק דיבורים. דיבורים הם משעממים, את האמת גם את הבוגרים, אבל ודאי את הילדים. ואין ספק שבהוראות שאנחנו רואים בהלכה לקראת ליל הסדר, מאוד מדגישים צדדים שהם עמוקים בנפש הילד. אני מפחד לדבר פסיכולוגיה לפניך, אבל מדובר על פרטים. פרטים קצרי מועד, כליות ואגוזים, כליות ואגוזים זה משהו ממשי, כן? זה נמצא שם, אין ספק בדבר. אבל את הזכרת, ואני רוצה ברשותך קצת להתקדם עם זה, שאולי זה לא מובן מאליו שילד במקורות, שהילד שואל את מה נשתנה. אנחנו כל כך התרגלנו בסדרים שלנו, ואולי מעבר לתשומת הלב וכך שהגננת מכינה אותו לשאול את השאלות, אולי אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שפשטות המקורות הוא שאלו לא שאלות שהילד שואל, וזה בעצם באיזשהו מקום מחזיר אותנו לאותה גמרא שקודם ראינו אותה, אביי בליל הסדר של רבא. באותה גמרא נזכר המונח היסודי שנראה לכאורה במבט ראשון כבן דוד של מה נשתנה, והוא קוראים לו כדי שיכירו התינוקות. לכאורה אנחנו מצפים שהם יהיו קרובים אחד לשני. מהו הרעיון שכדי שיכירו התינוקות? אז באותה גמרא מצוין שזאת הסיבה להכיר את השולחן. אני חוזר אליה. הגמרא שם אומרת שעוקרים את השולחן. למה עוקרים את השולחן? אמרי דבר רבי ינאי, כדי שיכירו תינוקות וישאלו. עכשיו, בדפוסים של בבלי אנחנו נראה שההסבר הזה מופיע על עוד כמה דברים. אבל צריך לדעת שבכתב יד תימני של מסכת פסחים, שעכשיו כתב יד מאוד מאוד מדויק, זה המקום היחיד שזה נמצא. כדי שיכירו התינוקות זה כאן, בדפוסים זה נמצא גם בטיבולים. בגמרא, בקי"ד עמוד ב', הטיבול הראשון, מה שאנחנו מכנים כרפס, הוא נועד לזה, אבל כתבי היד ההסבר הוא אחר. והיינו לכאורה מצפים, גם אומרים את זה בגמרא. אביי רואה את עקירת השולחן, אז מה אביי שואל? מה נשתנה? מה נשתנה לכאורה הולך יחד עם כדי שיכירו התינוקות, שמה הרציונל של כדי שיכירו התינוקות? לעורר תשומת לב, לעורר עניין. אנחנו ליבנו גס ברגיל, אנחנו רואים משהו מיוחד, אנחנו שואלים עליו, זה מעורר את תשומת ליבנו. כן, מבחינת כלב נשך אדם לא מגיע לעיתון, אדם נשך כלב מגיע לעיתון. כן? אז במובן הזה, אנחנו צריכים לשנות משהו מהשגרה, משהו מהרגיל, ולכן אנחנו עושים איזשהו דבר מיוחד יוצא דופן. אבל אם אנחנו מתבוננים בארבעת השאלות של מה נשתנה, לאור זאת הייתי אולי מצפה איזושהי התאמה ביניהם. ואפילו מרגישים את זה בסיפור. הרי מה הבעיה שאל? שהבעיה אמר מה נשתנה. כשהוא שאל מה ששאל. אז אמר לו קצתה מלמר מה נשתנה. אמר רב זיה, מה נשתנה? הולך ביחד עם מה שאמר שם. נכון? בואו נשים לב לשני דברים. ראשית, אין כמעט התאמה בין השאלות של מה נשתנה לבין המושג של תשע קירות תינוקות. והדבר השני היא שאלה שעוררו בעלי התוספות. וכאן אנחנו מגיעים לצומת של מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, איך לנהל את סדר. תוספות שואלים ריבונו של עולם, מה רבא גאה כל כך שהבאי אמר, אני רעב, רוצה ארוחת ערב, איפה האוכל? באמת, נורא יפה, נכון? הרי מה קרה שם? נחזור הסיפור. עקרו את השולחן, ומה סך הכל הבאי אמר? לא איזו פילוסופיה עמוקה, לא שאלה ברמב״ם, לא קושייה וגמרה בפסחים. סך הכל הבאי אמר, עדיין לא אכלינן, עוד לא אכלנו, עטו כמאקרי תקה מכמן? זה כל מה שהוא שאל.
כנראה שהוא ילד די קטן.
יכול להיות, בהחלט. אולי הוא בשביל לא. כנראה, אבל עדיין התוספות שואלים, מה סיפוק הענק? וכאן התוספות מציעים תבנית אחת של תשובה, נראה שהרמב״ם בנה להם סדר אחר לחלוטין. התוספות שואלים את השאלה הזאת, זה מובא לפניכם בשורה 14, כלומר, ומתוך כך יבוא להישאל בשאר דברים. אבל במה ששאל, למה אנו עוקרים השולחן? לא ייפטר, ממה נשתנה? והיד הבאי לא פרשה הגמרא לתחילת שאלתו. היה המשך לשיחה שהגמרא לא תיארה אותו, אבל זה לבד, זה סתם. מה היה המשך השיחה? ולתוספות חושפים את הסוד במקום אחר, בקוף י' עד עמוד א', שם התוספות אומרים כך, זה גם לפניכם פשוט את השורות הבאות, עקירת שולחן זה כדי שישאל הבן. מה הבן הרי שואל? איפה האוכל? אז מה אבא שלו עונה לו? ואביו עונה לו, עדיין יביאו שולחן לעשות טיבול שני. אתה יכול מאוד מאוד להרגע, יש הערב תפריט מיוחד, מניו גורמה, משהו מאוד מיוחד. אתה יודע מה יש עכשיו בסיבול השני? אתה מקבל מרור, אם אתה אשכנזי, אתה מקבל איזה חתיכת חרן לגרון, לשרוף אותו, כן? יש מרור ומצה, זאת הארוחה. ועל זה מה הילד ישאל? מצה, מרור, מה זה? כן, ככה תוספות אומרים. ואביו עונה לו, עדיין יביאו שולחן לעשות טיבול שני, והבן ישאל, למה אנו מטבילים שני פעמים? והתוספות אומרים, קודם כל גם לתוספות ברור שאלה הם גננת, נכון? שנית, התוספות פה בונים איזשהו מערך דידקטי שמטרתו להביא את הילד לשאלות העמוקות. ההנחה היא שהוא צריך משזה מתווכים. זאת אומרת, אם אני חוזר להערה שלך, הוא צריך קודם כל לעשות לו איזה שתי, ככה, איזה שפן מהקור, ככה להדהים אותו באיזה משהו שהוא לא מבין אותו, שהוא אומנם הוא חיצוני. ומזה לגלגל את השיחה בשלבים, עד שאתה תביא אותו לשאול את השאלה הגדולה, מה זה הארוחת ערב המוזרה הזאת שאוכלים דיקטים ומרור, מה זה, כן? זה התוספות. אבל ברמב״ם, בצורה ברורה, יש תבנית אחרת, ולמיתו של דבר, זה פשוטם של המקורות גם. הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצה, בהלכה ב', מציג את המצווה באופן הבא. כן, בבקשה.
האם הבינו חזר, שכמו שיש מצוות עשה של אימא, גם יש
מצוין. בואו נקרא את הרמב״ם. הרמב״ם כמעט מתלבט על דבריך. הרמב״ם אומר כך, מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו, שנאמר ויגתה לבנך. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. המצווה היא מצד אחד לענות השאלות של הבן. אם הבן לא שואל, אז מה עם מצוותך? בכל זאת להגיד לו. עכשיו, כאן נכנס רעיון שיכירו התינוקות, שהוא נועד להגיע למצב שבו הבן שואל מעצמו. כך הוא כותב, צריך לעשות שינוי בלילה הזה, כמו למה עושים דברים מוזרים, כדי שיראו הבנים וישאלו, עכשיו תראו מה הילד אמור לשאול, בדיוק כמו בסיפור של הבית. מה הוא אמור לשאול? מה משתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך הרע, כך וכך היה. עכשיו הוא אומר, למה וכי צעד משנה? תראו, פטנט אחד קוראים לו מחלק להם כליות ואגוזים. היום קוראים לזה ממתקים. אם אתה אוכל קטניות במבה, אם לא, קפוצ'יפ, שוקולד. ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו, וחוטפים מצה זה מיד זה, שזה גניבת האפיקומן, שקוראים לזה היום משחקים, או הפעלות. זה בלשון ימינו. הרמב"ם מציין את הדוגמאות המפורשות האלה כשהן נמצאות במפורש במקורות. אבל היות ואין שום דבר קדוש בלגנוב את האפיקומן, אלא זה רק אמצעי כדי לעורר תשומת לב, לכן הוא מיד מוסיף וחלוצה בדברים האלו. או בלשון אחרת, בעוד שבעלי התוספות בנו איזושהי תובנה שהמטרה היא לגרום לילד לשאול מה נשתנה, לילד את המקועלות, שבכל לא תוכל חמץ ומצא, שהוא ישאל את השאלות של ליל הסדר, הרמב״ם אומר, המטרה היא לעורר את הילד להתעניין בכלל בסדר. אני יכול לומר, לא יודע אם זה קורה בגילכם, אבל בעיה הגדולה שלי בתור אבא לילדים והרבה גילאים זה שולחן שבת, שבכלל הוא ליד השולחן. זה מעניין אותם השולחן או שאוכלים ואוכלים לקרוא עיתון או לשחק. וזה לא, זה לא אותה דילמה בגיל 6, כמו אותה דילמה בגיל 15. אבל אני חוזר לפתיחת השיעור, השאלה, דילמה מאוד מרכזית היא שהוא בכלל יהיה ליד השולחן שלך, שזה בכלל יעניין אותו לדבר איתך. בכלל הרמב"ם אומר, אל תקפוץ ישר לפילוסופיות, אלא תעשה את זה מעניין. וסך הכל המטרה היא לגרום לילד באמת לשאול, מה נשתנה? מה שמטריד אותו, זאת המטרה. עכשיו לצורך זה, אין דרך אחת להגיע לזה. אפשר על זה משחקים, אפשר כך, אפשר אחרת, רק אשלים את המשפט. ואז תשאל, מאיפה מגיע, מה נשתנה של המשנה עם השאלות המסודרות? אז זה, כשהרמב"ם מציג את זה בפרק ח', זה כשהילד לא נענה לאתגר, והילד לא שואל, אז האבא מוביל אותו ביד ומסביר לו באמצעות השאלות האלה. כן, זה מאוד בולט בפרק ח', שם הרמב"ם אומר, שמוזגין הקוס השני וחנה בן שואל, מה הוא שואל? מה שהוא רוצה לשואל. עכשיו, מה קורה אם הוא לא שואל? ברמב"ם זה חסר, במשנה זה נמצא, אבל במשנה, הטקסט של המשנה, הקריאה הפשוטה שלו היא, מזגו לו קוס שני וחנה בן שואל, נקודה. מה הוא שואל? מה שהוא רוצה. אם אין דעת בבן אביו ולמדו, אבא אמר לו, שים לב שאין לחם, שים לב שיש ירקות, שים לב לדבר הזה, שים לב לדבר הזה. ואלו הסברים של מבוגרים שעוזרים לילדים להבין מה מיוחד. אבל השאלות של הילדים הן ביסודו של דבר מה שהילדים רוצים לשאול. אז יש כאן תוספות שמובילים את הילד לשאלות, לעומת הרמב״ם שאומר המטרה החינוכית היא לגרום לו להתעניין, ואז אתה כבר תגיד לו את מה שאתה רוצה. זה לא נושא השיעור היום. אם הוא קטן תגיד לו קצר ומהר ותשחרר אותו, אל תיגיע אותו כי הוא כבר ישכח מה שרצית. כן, שחר, רצית להם. כבר נמחק, אוקיי, כן, רישי, בבקשה.
דווקא הרמב"ם בפרק שתיים מסתכל עליו מה להגיד לילד. ויאמר להם, כך וכך,
וכך היה. איזה הלכה אתה מדבר?
הלכה
ג'. ודאי, אתה לא אומר לו מה לשאול, אבל כשאתה עונה לו, אתה רוצה לספר לו, תיקר יציאת מצרים. בוודאי. יש לנו יעדים חינוכיים, אנחנו לא נעדרי יעדים. אתה נמצא, בסדר, אני מקבל. בוא ננסה לסכם את הפתיח של השיעור. כל זה רק פתיח. בוא ננסה לסכם אותו בקצרה. לכאורה מה השתנה, נכנס לקונטקסט של שיח בין דורי, כמו שאומרים היום. הדור המבוגר, שהוא כבר מאפיר, מול הילדים שלו, שהוא רוצה לצרף אותו אליו, ועומד לפני האתגר לעניין בכלל את הדור הצעיר. ונראה שליל הסדר הוא נצבע בצבעים משונים, עושים דברים יוצאי דופן, עושים פעולות משונות שמטרתם לעורר את תשומת ליבם של הדור הבא, שיהיה להם מעניין להיות בשולחן שלנו, אפילו בחינת שיתחיל מעניין אנתרופולוגי, מעניין משהו, מה שעושים פה, וכשהוא ליד השולחן אתה מדבר איתו. עכשיו ראינו שהתוספות בונים את השיח שנוצר, שאתה מוביל אותו לשאלות שאתה רוצה שהוא ישאל, ועוד שהרמב״ם אומר, רק תגרום שהוא ירים אנטנות, שהוא בכלל, איך שאומרים, ייצור קשר. אחרי שהוא יצר קשר, ישר אתה תגיד לו מה שאתה רוצה. לא צריך לגרום לילד לשאול כל מיני שאלות. זה, אלו שתי התבניות, יש פה רציונל, זה לכאורה המבנה הדידקטי של ליל הסדר. כן, בבקשה. בוא תגיד לי אתה, בוא תגיד לי אתה. מה עשיתי עכשיו? עניתי על השאלה, לא שמת לב? למה עדיף שאתה תגיד ולא אני? כן, לא, כן, לא, לא, כן, למה זה עדיף? אתה עושה אנטר יותר טוב כשאתה אומר את זה, בדיוק, כן.
כל ילד יודע גם ככה את
אז עוד נחזור לשאלה של מה קורה היום. אני, היות והוררת את זה, אני אספר על חוויית ילדות שלי. יש לי כל מיני טראומות, זה כנראה אחד מהם, כן? אני פעם אחת קרא לי הדבר הנורא והיום, ששאלתי שאלה שכתוב עליה בגמרא, שכדי שישאלו תינוקות. אתם יודעים מה, יש לי אחים גדולים, ברוך השם. מה אמרו? את התינוק. מה אני למדתי מזה? דבר אחד ברור למדתי. הקפדתי עליו מאוד. לא לשאול, ככה למדתי. כלומר, אם מישהו שואל הוא תינוק, טוב, הם לא ידעו את כל הפילולוגיה שאנחנו יודעים פה, שתינוק זה לא בכיפולי, תינוק זה תלמיד שעומד בפני רבו, ואפשר גם להיות תינוק, ואפילו אפשר לכתוב איזה מאמרים יפים, שזה טוב להיות משהו ילדותי באישיות, אבל זה היה אלבון ילדות, שאז למדתי לא לשאול, כן? ואני נורא משתדל עם ילדיי, אם מישהו שואל שאלה כזאת, לדרבן אותו, זה יופי שאתה מתעניין ושואל וכו' וכו'. שלפעמים גם אני אוסיף לזה, מעבר לאלבון, תראו את התשובה הלא נכונה, שהתשובה הרי היא לא שאני עושה את זה כשאתה תשאל. זה לא התשובה. אני עושה את זה כדי שתתעניין, אבל אני עושה את זה כחלק מלילה הרבה יותר עמוק. לפני כמה שנים, הבן שלי שהיום בן 6, שאל אותי למה אני לובש חלוק לרופאים בליל הסדר. ככה שאל אותי, זה קיטל, למי שלא הבין. למי שלא יודע, זה החלוק הלבן של האשכנזים. אני חושב שהאסטון היה, הייתי אומר, אני עושה את זה כפי שתשאל שאלות. הסברתי לו, לא חשוב אם זה נכון, לא נכון. אמרתי לו, זה לילה יוצא דופן, למה זה יוצא דופן? כי יצאו מצרים, ואנחנו לובשים לבוש אחר, כי אנחנו רוצים לשחזר את הלבוש של פעם. זה לא משנה אם זה כן הלבוש של פעם או לא, אבל... אסור לענות לו, אני עושה את זה כשתשאל, כן? אסור. עכשיו, בואו נשים לרגע הצידה, אני חושב שאף שלמות כשיהיו פה, יפה, נכון? יפה או לא יפה, תגיד לי. לא יפה, כן.
האם אני מבין
היות וכבר חשפתי פה כמה דברים אישיים, אז אני אומר, בבית הוריי, בגלל שיודעים את הרמב״ם, יודעים את התוספות, אז מה עושים בריסקרים שיודעים גם זה וגם זה, אתם יודעים? עושים גם זה וגם זה. עכשיו, מה זה אומר? שהשאלה, אם אפשר את החוויה של גם זה וגם זה, כלומר, אם זו חוויה אמיתית, שילד ששואל, מה זה עושה לו שאחרי זה הסבא שואל? יותר מזה, בבית הוריי, מה נשתנה לוקח כזה רבע שעה, כי כל אחד מהמצובים שואל מה נשתנה. עכשיו, יש בזה דבר יפה שכל אחד בליל הסדר הוא בבחינת שואל ולומד. מצד שני, האם אפשר באמת לקיים גם זה וגם זה? זאת שאלה לא פשוטה. אני ניסיתי לפני פעם מוכנה שהייתי שם, לשכנע אותם, שיגיד רק הילד ואבא שלי, שרק הקטן והגדול וכל השאר יגידו ביחד, זה היה כמו להציע לחלל שבת. אני חייב להגיד. זה היה, למדתי את הגבולות שלי לא להציע דברים כאלה. אבל זאת שאלה. בכל אופן, היה אפשר לסיים פה, וזה נראה לי יפה, וזאת באמת התבנית של מה נשתנה ושל ליל הסדר בתמונה העכשווית שלה. ועם זאת, דומה שאם אנחנו מנסים לחזור למקורות חז"ל עצמם, זה פשוט מתעניין בנוסח של השאלות, שאנחנו אולי נגלה תמונה הרבה יותר מורכבת, ואולי עם מסרים אחרים, שבסופו של דבר חובתנו... ליצור את הרציפות או לראות את היחס בין המסרים האלה. וזה נוגע פשוט לעיון קצר בנוסח השאלות. אנחנו רגילים לארבע שאלות ששואלים על המסע, על המרור, על הסיבה, על הטיבולים ועל הסיבה. עכשיו תסתכלו בדף השני של המקורות, הבאתי כאן מצד אחד את נוסח המשנה כפי שהוא בדפוסים, שזה בשורה 57 ואילך, מצד שני, בשני תורים, בנוסח השאלות, שני כתבי יד של המשנה, אחד הוא הכתב יד כל הזמן, והשני כתב יד פארמה. ותסתכלו לרגע, בוא נתחיל מפארמה, הוא הטהור יותר. אפשר לראות שיש כמה הבדלים לעומת השאלות שאנחנו מורגלים בהן. איזה הבדלים אתם רואים? יש שאלה על הבשר.
כן.
אין שאר ירקות, כן. יש רק שלוש. אז בואו נתחיל. קודם כל יש רק שלוש שאלות ולא ארבע. נשבר המספר הקדוש של ארבע, של אלף. יש שלוש שאלות. הסדר שלהם שונה ממה שאנחנו רגילים. הסדר הוא, תסתכלו, יש רציונל פשוט בסדר. טיבול, חמץ, פסח, זה הסדר הכרונולוגי שנתקלים בו בלילה. קודם כל הטיבול, אחרי זה המצח, אחרי זה הפסח, ו... כאמור, חסרות כמה שאלות שאנחנו רגילים בהן. אין שאלה על הסיבה, אין שאלה, אמרת, על מרור. לעומת זאת, יש שאלה על בשר, נכון? והנוסח של שאלת הטיבולים, תסתכלו, הוא בנוסח אחר, נכון? באמת? זה נוסח השאלות של מה נשתנה כפי שמופיעות בכתב יד פארמה. כאשר אתם מסתכלים בכתב יד קויפמן, אתם יכולים לראות שהמצב דומה למעט מילה אחת שנוספה שמה. המילה אפילו בשאלה הראשונה של הטיבולים, נכון? שבכל הלילות אנו מטבלים אפילו פעם אחת. כל מי שאוזנו קצת רגישה שומע שהעברית פה קצת לא תקנית, נאמר ככה, כן? מה זה אנו מטבלים אפילו פעם אחת? זה נשמע מאוד מאוד מוזר. סליחה? אבל לא כתוב אין. המילה אין לא מופיע. כן, איך אמר לי קודם רבי דוד לאום? אמר, חסר אין במשנה. אני אומר לך, דוד, הוסיפו את אפילו, בלי להוסיף את אין. אבל חסר, כן? ואתם יכולים לראות את התנודה הזאת בין הנוסחים גם בתוך נוסח הדפוס, שלבד, בלי לדעת להעין בכתבי יד, דעו לכם, היום נורא קל להגיע לזה, זה הכל מהאינטרנט, זה בהישג של מקלדת. תוכלו לראות בנוסח של הדפוס, בשאלה של קודם כל בשאלות, שהשאלה של בשר עוד נמצאת, שאלה של הסיבה לא נמצאת, ובשאלה של הטיבולים, נעזור לעצמנו לפענח פה את הקודים, היה כתוב שבכל הלילות אנו מטבילים, סליחה, אנו פעם אחת, ויש פה הגאות, אפשר להגיד שמישהו נגע בזה, כן? יש כאן, אני רוצה לחזור לתבנית היסוד, יש כאן שלוש שאלות בסדר אחר, ונוסח אחר שאלת הטיבולים. מי נגע בזה?
מקבל.
עכשיו, מי נגע בשאלת הטיבולים ושינה אותו והזיז אותו? זה בתוך הגמרא. זה נמצא פה על אתר בסוגיית הבבלי על המשנה הזאת, ובשקלא וטריא הזה, ובעמדה שהמוראים נקטו כלפי השאלה הזאת, מצד אחד מתחבל שהוא יסוד גדול לעבודת הלילה, וגם הכיוון שהמוראים במקרה הזה בחרו בו כדי להתמודד עם אותו עניין. אמר אבא, אני מקריא, עטו כל יום, השורה 70, לסגיה דלה מטבלין הלכה זימנה. ומה שואל רבה, איך אני יכול לומר, לשאול, להסביר, בסדר? שבכל הלילות אנו מטבלין פעם אחת, כשאני לא עושה את זה כל לילה, אני לא מטביל כל לילה פעם אחת. אלא אמר רבה, בוא נשפר. אחי קטני, שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים. ועל זה... מובא, אמר רב ספרה, חיוב על הדר דקה, כמה אתה מדבר עם ילדים, על אין אנו חייבים, זה שפה של בבוגרים, אלא, ופה מגיע נוסח שאנחנו מכירים, אלא אמר רב ספרה, הכי קטני, שבכל הלילות אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. זה הנוסח שנמצא. מה שאני מבקש, שננסה לעמוד על מה עומד בשורש שאלתו של רבה, מה עומד שורש הפער הזה שהתנאים יודעים להגיד שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת ורבה לא? ועל רקע זה ניתן את הדעת לשתי שאלות נוספות. מצד אחד מה פשר השאלות עם כך של התנאים, ומה הצומת שאנחנו פוגשים אותה דרך הגמרא הזאת. ודומה שכדי לעמוד על הסוד של העניין, אנחנו צריכים לעבור לספירה נוספת קצת שונה, והיא לעמוד בקצרה על מנהגי הסעודה של אותה עת, של זמנם של חז"ל. וזה לוקח אותנו לחטיבה השלישית של השיעור, שבאמצעות עיון מצד אחד במקורות חז"ל, שני מקורות מספיקים להעמדת היסוד של הדבר, וגם צירפתי מי שהספיק לעיין איזשהו טקסט גם של היסטוריון איטלקי בשם קרקופינו, שתיאר את חיי יום יום ברומא, שישלים את התמונה הדומה. זה אחד מהפירושים הכי טובים למסכת פסחים שאני מכיר לפרק עשירי. נוכל מצד אחד לעמוד על מבנה הסעודות, ומצד השני להבין טוב יותר את מבנה ליל הסדר וממילא את מה שמשונה בו, את מה שמיוחד בו. כן, נעזוב לרגע את ליל הסדר, בואו נלך לארוחת ערב רגילה, המכונה סעודה. כן, בבקשה. אני קופץ מדי. גם מבוגרים. מתחיל לשנות מנגינה בתפילות אבינו נורא בבית כנסת שלך. לא כדאי, לא כדאי.
ומה שיוצר את העניין זה דווקא ההמתנה לדבר הכתובי.
נכון, בהחלט.
אני חושבת שהטוב פה דווקא כשהם אומרים שבסופו של דבר שלא יוכל את זה, שישאל את השאלות שכתובות במשנה ושאנחנו יודעים וכולי וכולי, הם יותר מדגישים את זה שהדברים צריכים להיערך לפי
בסופו של דבר אני חושב שנכון לשלב ביניהם. בכל אופן, יפה. בואו נתבונן לרגע בקצרה בסדרי הסעודה באותה עת. אז כאן מצד אחד בואו נראה תיאור בתוספת הברכות. כיצד סדר סעודה? נשאל את עצמנו מה זה עושה בתוספת, אז התשובה היא שיש לתורה גם צד שנוגע לצד האנושי שבנו. כך למשל במשנה ברכות יש בפרק ח' כל מיני הלכות איך מטאטאים את הרצפה ושוטפים ידיים. הוא כותב הרמב״ם, מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה, ולהיות מנש, להיות בן אדם, זה חלק מהתורה. וכאן יש תיאור של סדר סעודה, שתראו מה הוא מתאר, אורחים נכנסים ויושבים על ספסלים ועל גבי קתדראות עד שיתכנסו. אנשים לא באים בזמן, ראיתם גם פה היום, קבענו שעה, זה בסדר, אנשים לא באים בזמן, החתונות, לא, אי אפשר להגיד חופה בשש ובשש להתחיל. אז יש קצת מסתובבים, מה בדרך כלל? יש קצת כיבוד, כיבוד קל. היום איך אוכלים אותו? בעמידה, ובדרך כלל יש צלחות מאוד קטנות, אין צלחות ענקיות לקבלת פנים, או בידיים עם קיסמי שיניים כאלה, לא הולך לך תדבור, כן? אבל זה אכילת ארעי בעצם. מה שמתואר כאן, שאת אכילת הארעי היו עושים לא בעמידה, אלא בישיבה. היות והכל אצלם עבר מקום אחד שמאלה. ישיבת קבע אצלם זה לא על כיסא כזה, שמתזקוף ויפה, כן, ולא לזוז בכיסא, אלא זה לשכב בנוחיות על שפה. הבטן לא מקופלת, יותר נעים לאכול ככה. האכילת הארעי בישיבה על ספסלים. וזה אקוויוולנט היום התרבותי לאכילה בעמידה, שמסתובבים ואוכלים. ועל גבי קתדרות, עד שהתכנסו, נתכנסו כולם, נתנו להם לידיים. כל אחד ואחד נוטל ידו אחת. למה הם עסוקים כל הזמן שם בנטילות ידיים, תגידו לי? לא נעים לגלות הסוד, אבל הם אוכלים בידיים. הם לא אוכלים עם מזלג וסכין. עכשיו, אין להם מפיות, אין להם מגבונים, אבל תשאלו, מאיפה יש להם מים כל הזמן? הם אוכלים עם דרך סמוד, ופה יש עוד סוד שנמצא שם. וזה המן האומפה לומפה, כלומר העבדים שמסתובבים וכל הזמן רק מחכים שתרצה לשטוף ידיים. כן, רק מחכים לדבר הזה, אבל למה שוטפים יד אחת רק? כי אוכלים קנק עם יד אחת, כי הכיבוד לא רציני. כן? נותנו להם לידיים, כל אחד ואחד נוטל ידו אחת, מזגו להם את הכוס, כל אחד ואחד מברך לעצמו. למה מברך לעצמו? זו כבר הלכה שבנויה על הבנת נימוסי הסעודה. למה כל אחד לעצמו? כי הם לא חבורה. זאת אכילת הרי, הם לא מתלכדים יחדה בכדי אכילת קבע שיוצרת חבורה אוכלת ביחד. הביאו לפני פרפראות, מה זה פרפראות? זה ממש המלצר עם האגרול ועם ההרינג וקצת ירקות, אם זה יותר בריא, כן? וזה הפרפראות. עלו והסבו. פה הם נכנסים לחדר אחר, החדר הזה הוא מה שהיום נקרא פינת האוכל, השולחן הגדול והיפה, אצלם זה נראה קצת אחרת. גם לחדר, כאן לא רואים את שמו, אבל מדובר בחדר שהוא מעין הסלון, ושם יש ספות, שם מסביבים, ונתנו להם לידיים. פה רוחצים ידיים עוד פעם, אבל פה רוחצים שתי ידיים, אף על פי שנטל ידו אחת נוטל שתי ידיים. למה פה שתי ידיים? כי פה אוכלים באמת, פה אוכלים עם שתי ידיים. מזגו להם את הכוס, אף על פי שברך על הראשון וברך על השני, עוד כוס. הביאו לפני פרפראות, אף לפי שברך על הראשונה וברך על השנייה ואחד מברך לכולן, ואז יש את המשפט היפה, הבא אחר שלוש פרפראות, אין לו רשות להיכנס, מי שמאחר יותר מדי לא נכנס. בוא נראה משלב הברכות, פרק 60. ברך על היין שלפני המזון, פתר את היין שלאחר המזון. ברך על הפרפרת שלפני המזון, פתר את הפרפרת שלאחר המזון. ברך על הפת, פתר את הפרפרת. משנה ו, והיו יושבים לאכול, כל אחד ואחד מברך לעצמו. הסבו, אחד מברך לכולם. בא להם יין בתוך המזון, כל אחד מברך לעצמו. לאחר המזון, אחד מברך לכולם. אנחנו פשוט נצרף את הנתונים האלה שלא נכתבו במסכת פסחים, לא נאמרו בליל הסדר, הם נאמרו במסכת ברכות. אנחנו נגלה המון רכיבים שאנחנו מכירים אותם רק מליל הסדר. מה אנחנו מגלים פה? כמה כוסות יין כבר מצאנו בלי להתבלבל? אחד לפני המזון, אחד בתוך המזון ואחד לאחר המזון. מצאנו כמה נטילות ידיים, לפחות שניים, כן, אבל אחד לפני ואחד בעלו והסבו, שתי נטילות ידיים. כמה מנות מצאנו, יש פרפרת לפני המזון, פרפרת לאחר המזון, ויש לה את המזון. עכשיו, אם אנחנו מנסים להקשיב למבנה של הסעודה הזאת, ומסיבים ויושבים, כן, הרי שזה מאוד מוכר לנו, אבל לא מכל לילה. בדרך כלל אני בביתי אוכל ליד שולחן על כיסא. יותר מדי פרפראות, אין למנה ראשונה. יין, רק בשבת לקידוש, בסדר? חיפורים, אבל אני אומר את האמת, כן? זה רק בקידוש בשבת, אני לא נוטל ידיים כל הזמן באמצע האוכל, ולו מהסיבה הפשוטה שאני מחזיק סכין מזלג ומחזיק מפית מייר ועוד כמה מוצרים חד פעמיים מודרניים. אז יש דברים שהשתנו, כי גלי הצריכה משתנים, התרבות משתנה, אבל אלו נשארו כולם בליל הסדר. בליל הסדר יש לפחות שלוש כוסות יין, יש עוד אחד, הוא מיוחד, אבל הפרפראות הראשונות, מה הן מזכירות לכם? מה שהיום קוראים כרפס. אני לא אוכל בשיעור הזה להסביר אותו, אבל הוא מקביל לזה, ההסבה שאנחנו מכירים, שכאן רק לרגע, רק בשביל ההנאה של הדבר, באמת, זה טקסט מאוד מהנה. אני מציע שתציצו בטקסט של קרקופינו, אם אפשר, את פילי הטכנולוגיה והיכולת להגיע לידע, ואנחנו משתדלים מאוד להפעיל את זה. הספר הזה נתפס ב-67, אני לא כל כך מצליח למצוא אותו, שתדעו. בקטלוג של הספרייה שלנו רשום שיש אותו למעלה, הוא לא במדף, הוא הלך לאיבוד. אמרתי, מה יש להפסיד? הכנסתי בגוגל, הכנסתי את הספר, יצא שהוא נמצא בפול טקסט באינטרנט. אז הנה, עכשיו הוא נמצא עם לוגו של שירת קיבוץ הדתי, ג'רום קרקופינו, נמצא פה לפניכם, במחשב שלי. אז כאן אפשר לראות כמה דברים, שמי שמכיר את מסכת פסחים פסחים תראי, הוא יראה את הדמיון העצום בין הדברים. כן, אני מתחיל מלמעלה. מתי שעת הארוחה של הרומאים? בסוף השעה השמינית בחורף והשעה התשיעית בקיץ. מישהו זוכר את תחילת הרגע ערב פסחים? ערב פסחים סמוך לחשיכה. מתי זה סמוך לחשיכה? שעה התשיעית. שמה אומרת המשנה? בדרך כלל זאת השעה שאוכלים. מה אומרת המשנה? חכה ללילה, למה מחכים ללילה? לא יוכל עד שתחשך, למה? כי זאת ארוחה מיוחדת, ארוחה הזאת יש בה מצוות, מתי התאריך של פסח? אחרי השקיעה. אבל המשנה מתייחסת לשעה הזאת בראש ובראשונה, כי זאת שעת הארוחה. יהיה אורכה של הארוחה אשר יהיה, העשירים יגישו תמיד בחדר מיוחד בביתם או בדירתם. הטריקלינים, יש פה בעיות של המרה מעברית לאנגלית, זה אשמת הפלאי הטכנולוגיה שיש להם עדיין מגבלות. אבל הטריקלינים שאורכו היה כפליים מרוחבו, הוא מלביני. חדר האוכל קיבל את שמו מן הספות ששלושה יכלו לשבת בהם בעשיבה. איזה מספר מתחבא בטריקליניה? טריקליניו, טרי, טריו. והמספר שלוש מככב שם, יש שלוש ספות, ובכל ספה כמה אנשים יושבים? שלושה אנשים, עליהם יצטרו האורחים. וכאן קרקופינו משתפך, הוא למד גמרא פסחים קופחי, והוא מתחיל לתאר את שבחי העשיבה, וכולל איבאיות בגמרא על האם זה מסב, האם השמש מסב, האם אישה אצל בעלה מסב, הוא הכיר את האיבאיות האלו, אולי הפוך, כן? והוא מתחיל לתאר, זה מראה סטטוס חברתי, איך שאתה יושב. ואחד מהרעיונות של ליל הסדר הוא שכולנו בני חורים, כלומר גם השרש, גם העני שבישראל, שהוא איננו מורגל והסיבה, לא יוכל את שיסב כי כולנו בני חורים. עכשיו יש פה תיאור מאוד מאוד מרשים, שאני התאמצתי להביא לכם, זה לא כל כך הצליח, טרקלין שאולי רובכם הייתם בו, והכוונה לבית המידות בציפורי. אני מניח שרובכם טיילתם בציפורי. מי שעוד לא עשה את זה, זה את המלצה לטיול לכל המועד. יש שם חדר שהוא מאוד מאוד מרשים, עם פסיפס מאוד מאוד מיוחד, שידוע בעיקר בגלל שיש בו אישה יפה. עשו פסיפס ממש בקצה של החדר שקוראים לו המונליזה מציפורי. כך גם בגוגל מוצאים אותו בקלות. כותבים מונליזה בציפורי, מגיעים לחדר הזה. עכשיו, ניסיתי את התמונות להדפיס ולצלם, וזה דהה, עדיין דומני שאת מה שאני רוצה להעביר לכם, אתם תצליחו לראות על ידי עיון בתמונות הלא מוצלחות האלה כל כך, אבל בכל זאת, תעבירו את זה ביניכם. אנחנו נתחיל מהתמונה התחתונה. זו תמונה שלקחו מהחזית של החדר, והמונליזה נמצאת פה, מי שמחזיק היא נמצאת פה, ואפשר לראות את החדר מלבני, נכון? אפשר לראות את זה? זה חדר מלבני. עכשיו, כולם מסתכלים על התמונות בפספס. אני בתור אדם משונה, דווקא תפס את תשומת ליבי, משהו שאפשר לראות אותו גם בתמונה הלא מוצלחת הזאת, שהפספס לא ממלא את כל החדר. שתסתכלו, בחלק התחתון פה אתם יכולים לראות שהפספס תופס פתאום ימינה והוא הולך וכשהוא מגיע בצד הבא הוא עוד פעם פתאום תופס ימינה. כלומר יש חלקים שם של פספס לבן בלי תמונות. עכשיו אם תסתכלו עוד יותר טוב, בשביל להביא את התמונה העליונה, יש כאן תמונה מהצד של אחד מהקטעים הלבנים, ויש שם כזה ריש שחורה כזאת. רואים את זה? עכשיו זה נמצא בכל אחד מהקטעים הלבנים. עכשיו, מה זה הלבן הזה? שם היו הספות. חבל לרצף שפס כל כך יפה שהספה שלך תהיה עליה. וכמה מכם יש שטיח בסלון, האם הספות גם על השטיח או רק בין הקורסאות? גם, טוב, כי שטיח, עוד מטר לשטיח. רצפס. אפשר ממש לראות את זה, זה פשוט פלא. עכשיו למה המונליזה מציפורי נמצאת פה? כבר עכשיו הבנתם. יש שלוש ספות. למה יש שלוש ספות? למה לא סוגרים את הרוח ערבית? צריך שהעבדים ייכנסו וישרתו אותך. והספה הכי חשובה היא הספה הזאת. אז המונליזה מול האיש הכי חשוב בחדר. הוא יהיה לו את הנוף הכי יפה. זה שמסכן, הוא רק קיבל כמו חמישי בקריאת התורה. זה שיושב פה יראה נוף קצת אחר. אבל זה טרקלין. זה טרקלין. וזה מה שמתואר פה על ידי, זה יותר יפה במקור. עכשיו אולי עשיתי לכם תיאבון, ללכת לשם. וזה מה שמתואר פה כל כך יפה על ידי קרקופינו, שאתם יכולים לראות בהמשך, אני כבר קצר כי אנחנו צריכים תכף לסיים, אתם יכולים לראות פה בהמשך את הפרפראות שראינו גם בתוספתא ובמשנה שלפני המזון. יש מינימום שלוש פרפראות. הוא מתאר פה את שתיית היין, ויש פה בלי עין הרע, לא מעט, יש מתאבק, זה הפרפראות, שפיות של יין, נפילות ידיים, הכל מתואר פה. כן, על נפילות ידיים, בואו כניסה את זה. הנה, שורה 145. הרומאים לא ידעו את המזלגות. כשם, גם הילד שלי לא ידע את המזלגות, ידעו שש. כשם שערביים אינם משתמשים בעד היום. הם אכלו בדבותיהם, כן, היו חייבים לוחות ידי. תיקחו את זה הביתה, תוכלו לראות עד כמה זה קרוב אחד לשני. על רקע זה, מקבלים פרספקטיבה קצת שונה ליל הסדר. אני לא מחדש שום דבר, זה כבר הרבה אמרו אותו. ליל הסדר, שאני שם אותו, לא מול מנהגי הסעודה שלנו, אלא מול מנהגי הסעודה של חז"ל, שהם אלו שמתקנים את ליל הסדר, הוא לעמיתו של דבר משקף סעודה שהיא סעודה שהאופי הבסיסי שלה הוא לא משונה אלא חגיגי. בדומה לכך הייתי אומר שלו היום היו מתקנים, היו הולכים לחנה בבלי ואומרים לגברת יקרה, איך עושים סעודה חגיגית? אז היא הייתה אומרת, קודם כל, לפחות שתי צלחות, שלוש כוסות, שני מזלגות, שלושה סכינים, שלושה כפות, בלק טאי, מפית מבד, לשבת יפה על הכיסא זקוף, וגם המנות לא גדולות מדי, כן? אתם יודעים, כן? אבל זה מה... ככה יוצרים אווירה חגיגית בתרבות שלנו. בלבוש, על ידי תבניות מסוימות שהן מדברות לך. התבנית של ליל הסדר שמוכרת פה לחכמים היא תבנית שהיא חגיגית. מהם הדברים שנמצאים בסעודה שלנו שאין בסעודות של החברה הסובבת, בסעודות החגיגיות שלהם? מהו הדבר שמבדיל בין ישראל לעמים? לא הטבע, לא הטיבולים. אלא מה הדבר שמבדיל? הברכה, כן? הברכות. תרשו לי להגיד, המצוות. אני לא חושב שבסעודה של רומים הגישו קורבן פסח. אני לא חושב שבסעודה של רומים הגישו מצה. אני מקווה שלא הגישו מצה, כי זה לא נראה לי מתאים. עדיף להגיש איזה לחם מיוחד, כן? אז אתה אומר, אוקיי, אז המצה לא, כן? אני מקבל, אני יודע, אני יודע שאני, החוויות האשכנזיות שלי, אני מזה. אבל מה שמיוחד הם המצוות, ואם אנחנו נתבונן עכשיו, נחזור לשאלות המקוריות של מה נשתנה בתוך המשנה, אנחנו נוכל להבין את זה על מה המשנה שואלת. שאלה ראשונה, שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת, איזה טיבול הם התכוונו לאותם פרפראות שראינו? זה נמצא בכל ארוחה חגיגית. זה לא מדהים אף אחד. זה לא הקרפס שלנו שהוא מנה ראשונה לא נורמלית. אף אחד לא מגיש למנה ראשונה. מה אתה לוקח לקרפס? אתה אוכל חסה לקרפס? אתה מסתבך עם איזה גמרה. מה אתה לוקח לקרפס? סלרי, אתה בדרך כלל אוכל סלרי למנה ראשונה? מה אתם לוקחים בקיבוץ יבנה? כל מיני. קולורבי. זה גם מנה ראשונה בליל שבת?
למה לא?
למה לא? אפשר. מה אצלכם ברעננה, תגיד לי? צנוניות, אתה אוכל גם בליל שבת מנה ראשונה צנונית? אולי כן, בסדר. נעשה נשאל אחר כך ונראה. אני, החותם שלי לוקח על אשת פטרוזיליה למנה ראשונה בליל הסדר. אין אתם עושים? בסדר. אני יכול להגיד שבדרך כלל הוא מגיש גפיל תפיש. זה נשמע לי יותר הגיוני. לא, אבל נבין שבעולם התנאי, הטיבול הראשון הוא עם הפרפראות. וזה לא מדהים אף אחד, שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת הכוונה לטיבול הראשון. אז איזה טיבול נשאל? על איזה טיבול שואלים? על השני, מהו הטיבול השני? המרור, נכון? זאת שאלת המרור במשנה, שבחללות אנו מטבלים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. מה זה הפעם השנייה? מי אוכל מתאבן אחר כך? השאלה השנייה היא על המסע, והשאלה השלישית היא על הפסח. במילים אחרות, זה שלוש שאלות, על פסח, מסע ומרור. עכשיו תגידו לי, איך התשובות לשאלות האלה? תגיד, אתה יודע, תגיד, לא? רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה ימים בפסח, לא הייתה ידי חובתו. מה אנחנו מסבירים אחר כך? למה יש פסח? למה יש מצה? למה יש מרור? עם השאלות של מה נשתנה הם, שים לב, בשר מיוחד, שים לב, לחם מיוחד, שים לב, איזשהו טיבול משונה, אז אנחנו מסבירים את שלושתם, התשובות לשאלות של המשנה. לשלנו זה לא יכול לענות, אבל השאלות של המשנה הן במשנה של האחריה. בדיוק כמו שמי שאמר עבדים היינו, הטקסט הבא, הוא נהיה לשאלות, אז הטקסט הבא במשנה, הוא, הרמי עובד אבי קיבצו אותו, אז לא יודעים מה אמרו שם כל כך, והטקסט הבא, הוא רבן גמליאל, אלו השאלות ואלו התשובות. זה הרציונל הראשוני שלו, סדר, סדר ברציונל הראשוני שלו, אולי לחגיגי, שאנחנו מכניסים לתוכו קדושה, אנחנו מכניסים לתוכו מצוות, חז"ל בחרו במסגרת של הסעודה החגיגית כדי לספר ביציאת מצרים, בין היתר כי אנחנו רוצים להדגיש את היותנו בני חורן, ומהצד השני סעודה היא לא רק מסגרת של מילוי הבטן וקלוריות, אלא מסגרת חברתית, מסגרת תרבותית, ואנחנו יוצרים פה מסגרת שמאוד מתאימה לשיחה בין אנשים, מושיבים אותם יחד, אז הם בחרו בתבנית של החול שהם הכירו את הסעודה החגיגית, ונכניסו בתוכו מערכת של מצוות. האם הם מודעים לתבנית הזאת, והאם הם שמים חיץ בין קודש לחול? אז כאן השעה כבר נגדנו, אז אני מאוד אקצר. רב שאול לידרמן, בדברים מאוד ידועים בשמו, בירושלמי כפשוטו, והוא גם חזר על הדברים בתוספת הכפשוטה לתוספת המסכת פסחה, מפרש את המונח אין מסתירין אחר הפסח אפיקומן על רקע כזה. אני אקריא את זה מאוד בקצרה. הוא כותב שאפיקומן זו מילה ביוונית, אפיקומין, וידוע היה להם, כלומר לרבותינו, מנהג היוונים ודרכם במשתה ושמחה. זה נמצא בהמשך הטקסט של קרקופינו. סעודה הייתה נגמרת קיק שיקורים על הרצפה והוללות, ועל זה הוא כותב, ואני בשעה שההוללות הייתה מגיעה למרומה, היה דרכם להתפרץ לבתים אחרים, להכריח את האחרים להצטרף עליהם, ושם היו ממשיכים את החגיגה, וקראו לזה אפיקומן, והמשנה הבהירה שאין גורמים את הפסח באפיקומן. היהודי איך גומר את ליל הסדר? עכשיו זכינו לשמוע תיאורים על הרב בויאר. יהודי גומר ליל הסדר בתרומות רוח, בקדושה. הוא מקדש את אכילתו, והוא מגיע לסיר רוחני של קרבה לאלוקים ו... הפנמה של הערכים של יציאת מצרים, ככה יהודי גומר. אבל זה לא נעשה במנותק מהסביבה ומהתרבות, או אדומר מהצד האנושי גם שיש בנו, אלא הוא מביא אותו לסיעים רוחניים גבוהים יותר. אז זו התבנית הבסיסית של ליל הסדר, שבקצרה נחזור לרבה. מה שלכאורה משתקף בשאלתו של רבה, פה נמצא אחד מהצמתים המרכזיים שיעצבו את כיוונו של ליל הסדר לדורות. רבה בליל הסדר מטבל, כי כתוב במשנה לטבל. ובזמן המשנה, למה טיבלו את הטיבול הראשון? כי זו מנה ראשונה. רבה, פה לא אוכל מנות ראשונות כאלה. אז בליל הסדר, למה רבה אוכל את המנה הראשונה הזאת? כי כתוב במשנה. אבל רבה אומר, איך אני יכול להגיד, בכל הלילות, אני מטבל, בכל הלילות, אני לא עושה את זה. שפה יש שני צמתים שרבה בחר כיוון אחד, הוא עולה בעוד הקשרים של הלילה, ותיאורטית היה אפשר לבחור גם בכיוון אחר, וכך אולי קרה באחרים, ונראה אותה. רבה בעצם נמצא בפני הצומת, שליל הסדר מתעצב על בסיס מסוים, הבסיס נעלם וליל הסדר נשאר. עכשיו ליל הסדר משמעותו הוא בתוך הקונטקסט שהוא נמצא בתוכו. עכשיו מה קורה לליל הסדר שהקונטקסט משתנה? קודם כל רבה טוען, אי אפשר להשאיר אותו בלי להתייחס לשינוי הקונטקסט. כלומר, אני חייב להפנים בקרבי או לומר, לחיות עבודת השם שהיא לא, אמיתית, שהיא משקפת את המפגש שלי עם עבודת השם. ולכן רבא אומר, אני לא יכול להגיד, כתוב בסידור, אז אני ממשיך להגיד.
זה לא רפורמה.
לא. אתם ודאי מכירים, צריך לקצר, הבעיות מה אומרים בנחם, ורוב היהודים הדתיים ממשיכים לקרוא מהסידור שירושלים מבלי בניה וכו', כי זה כתוב בסידור. זה סוג דומה של דילמה שרבה עמד בפניה. אני לא יכול לקרוא את מה אני שמח, שזה לא נכון, זה לא נכון שאני מצבט, ואז מה רבה בחר? עכשיו יש פה כמה אופציות, סידור. אופציה אחת, הייתה להגיד, היא אופציה שניצאת בירושלמי, בסידור, לא בבבלי, להפסיק לטבל, להפסיק את הטיבול הראשון. אם הטיבול הראשון הוא מנה ראשונה, ואתה לא אוכל מנה ראשונה, אל תוכל. וזאת אופציה, והיא מופיעה בדעתו של ריש לקיש בירושלמי, בהקשר אחר, אבל זאת הייתה אופציה, האופציה הייתה להעיף אותו החוצה. אותו דבר להסבה. כשמפסיקים להסב, תיאורטית מה היה אפשר לומר? תעברו לכיסאות בליל הסדר. היה חכם אחד שאמר את זה בגרמניה במאה ה-12, הרעבן, וידוע יותר בשם נכדו הרעביה, מבעלי התוספות, אמר, בזמן הזה אנחנו לא מסיבים. כי הרציונל של ליל הסדר הוא לשבת חגיגי. חגיגי במאה ה-12 זה על כיסא. הרי הסיבה, אותי לימדו, שצריכים לנסות לשבת ככה. שאנחנו מנסים לשכב על כיסא. זה כמו טיסה של אל על במחלקת תיירים. לא ביזנס, בביזנס... זה ככה זה, נכון? אז מאיפה בא? אז הרביה אמר, תעבור ככה. עוד שאלה דומה היא כבר נטילת ידיים. אני מפסיק לטעון ידיים כל השנה לטיבולים, אז בליל הסדר פתאום אני מטבל. אז מה באמת הייתה הכיוון הבחירה המסוים? שהראשון שאמר אותו היה מרם מרוטנברג, תפסיק לברך על זה. אז זאת אופציה אחת. רבא בחר באופציה אחרת, שדומה לי שהיא משקפת איזושהי דרך מלך בכלל ביכולת ליצור מסורת בין חברות משתנות, ליצור רציפות. רבא אמר, אני ממשיך לטבל. רוב הדורות אמרו, אני ממשיך להסב. אני ממשיך לטול ידיים, ולפי מנהג הגר"א אני אפילו ממשיך לברך. כך כתוב במקורות. אלא מה אני חייב לעשות בכל זאת? לתת לזה משמעות חדשה. אני צריך לשאול את עצמי, בהקשר שאני נמצא בו, מה המשמעות הדברים האלה? וכאן רבא בחר להמשיך לטבל, אבל בצד שינוי הנוסח, רבא גם, או לא רבא, זה נמצא בגמרא בקוף י"ד, ושאלו את עצמם, אז בשביל מה הטיבול הזה, ויהיו שם הצעות חדשות. הצעה אחת תהיה, וששאלו התינוקות. זה נמצא בדפוסים. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לצומת של מה הופך את ליל הסדר מלילה חגיגי ללילה משונה, וזה חוזרים לתחילת השיעור, בזה אני אסיים, כן? הסדר הופך ללילה, מלילה חגיגי ללילה משונה, כשההיגיון הראשוני שלו, שהוא הוצב בתוך קונטקסט, הקונטקסט מתחיל להשתנות, ואז הדברים נשארים מכוחה של מסורת, אבל הם באמת נראים לא חגיגיים, אלא נראים משונים, וכאן כוחה של ההלכה למצוא משמעות חדשה, רעננה לדברים האלה, נשאלת עצמי, למה אני חי משונה? כן? למה אני חי משונה? אז התשובה היא שיש לי מסורת, וזה הדבר הראשון. אבל מסורת זה לא רק משונות, יש כאן רציונל דידקטי, חינוכי, ואז כל התיאוריות שבנינו בתחילת השיעור, שאני רוצה לעורר את העניין של הילדים, זה החיות של המסורת. שהשאלות של מה נשתנה משקפות את הדינמיות הזאת שהתפתחה. שאלת הטיבולים בעקבות ההגעה של רבא, למה היא הפכה להיות? משאלה על המרור היא הפכה להיות שאלה על... על הטיבול הראשון. אז מי אין לו שאלה? המרור, אז מה קרה בהמשך? קיבל שאלה? הסיבה הופכת להיות משונה, היא מקבלת שאלה. קורבן פסח לא נמצא יותר, אז מה עשו לשאלה שלו? הוא יצא החוצה, כך ש... מה נשתנה? אני חותם בזה. אפילו הנוסח שלו הוא מעין השתקפות של מצד אחד תהליכים גדולים שעיצבו את משמעותו של הלילה הזה, אבל אולי זה סוג של רפלקציה, של השתקפות בכלל של חיותה של מסורת. תודה רבה, ערב טוב. אתה ראשון? תודה רבה, ערב טוב.